אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, אני מורן אזולאי. לקראת הבחירות העלינו בוויינט תוכנית פוליטית חדשה. בכל שבוע שיחה עם פוליטיקאי אחר על מאחורי הקלעים של הפוליטיקה ומה מניע את הנבחרים. והפעם, יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ'.
אחת על אחד, עם מורן אזולאי.
טוב, אנחנו נפגשים פה ממש רגע לפני החג, ערב ראש השנה. אני רוצה לשאול אותך אם אין לך תוכניות, עיסוקים, בישולים.
קודם כל יש, אבל יש לי אישה יקרה מאוד, שמודעת לעומס הגדול ולתפקיד הגדול עכשיו בבחירות, ומשתדלת לשחרר אותי כמה שאפשר. ואני מאוד מקווה, אבל שיהיה חג טוב, משפחתי. ברוך השם הוא ארוך, אתה יודעת, שבת, ראשון ערב חג, שני, שלישי, יש מספיק
זמן. שאלה אם זה טוב שהוא ארוך בבחירות.
זה טוב, כן. אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים משפחה, אנחנו צריכים זמן לעצמנו, צריכים מנוחה. אגב, ראש השנה זה זמן להמון התבוננות עומק. שלי, עם עצמי, ביני לבין עצמי, ביני לבין אלוקיי. בוודאי, תראי, נמצאים חלק גדול מהיום בבית הכנסת. מתפללים, חושבים, מהרהרים. ואת עושים ריסטארט, זה היתרון הגדול ביהדות, שהכל עובד במעגלים. כל יום מתחילים מחדש, כל שבוע, כל חודש, כל שנה, יש אפשרות להתחדש, לזרוק אחורה את כל הכישלונות, את כל הדברים הפחות טובים שאנחנו פחות אוהבים בעצמנו, לקבל על עצמנו לנסות, ללכת לדרך חדשה ולהיות יותר טובים, וזה נותן המון 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 מוטיבציות.
אגב, יש איזה סליחה שהיית רוצה לבקש, אם כבר אנחנו באווירת ההתבוננות, הסליחות, חודש אלול.
אני מניח שיש הרבה סליחות שאני צריך. יש הרבה סליחות מהקדוש ברוך הוא, אבל יש הרבה סליחות מאנשים שסביבי, בין אם זה אשתי והילדים שנשמים מחיר כבד. שוב, אני חושב שהם עושים את זה בשמחה ושלמים עם זה, אבל נשמים על זה מחיר כבד. לא מעט אנשים בתוך המערכת הפוליטית, שיכול להיות שבעיד נדריתך פגעתי בהם, ואמרתי מילה שלא הייתי צריך לומר, טון קצת יותר מדי חריף, שאפשר היה לומר דברים בצורה יותר עדינה ורגועה, כולנו
יש דמות כזו בפוליטיקה שאמרת את מה שאמרת, הגעת הביתה ואמרת, לא הייתי צריך לעשות את זה, הגזמתי.
תראי, זה קורה לא פעם ולא פעמיים. אני חושב שהיתרון הוא שבדרך כלל אנחנו גם יודעים להרים טלפון אחד לשני, ולהגיד, וואלה, אחי, הגזמתי קצת היום, אמרתי דברים שלא הייתי צריך לומר, וזה הדדי, זה קורה אגב הרבה.
גם אתה מקבל כאלה טלפונים.
כן, כן, זה קורה, מישהו מוציא אותך מדיון בוועדה, ואחר כך אומר, וואלה, זה לא היה בסדר, ומרים טלפון. אנחנו בני אדם, אנחנו חלוקים בלא מעט סוגיות.
יש דוגמה שאתה יכול לתת לי על טלפון אחד שאתה עושה למישהו ואומר לו, סליחה אחי?
מה, משהו שאני התנצלתי בפני... יש, אבל אני לא בטוח שזה פרק כלפי הצד השני.
אז אתה לא רוצה להגיד.
אני לא רוצה להיות צריך להרים לו טלפון עוד פעם אחרי השידור הזה, ולהתנצל שוב.
להתנצל גם על זה, אוקיי. טוב, אז בתוכנית הזאת אנחנו מדברים על 5 נושאים. אתה בוחר את הסדר, הנה הנושאים שלנו. משפחה, ילדות, פוליטי, התנתקות ויהדות. אתה מתחיל, אתה מחליט.
אני מציע להתחיל מהמשפחה, א', כי דיברנו לפני רגע על ראש השנה בכלל, נכנסים לתקופת חגים, שזה משהו מאוד משפחתי וחשוב. אבל כי אני חושב שבסוף המשפחה היא העוגן והבסיס שמאפשר לנו לעשות הכל.
אבל האמת שהמערכת הפוליטית תמיד עמוסה, ואנחנו נמצאים כבר בערך 3 שנים במציאות כמעט בלתי אפשרית. אז מה החלקים שלך בבית? איפה אתה בא לידי ביטוי שם?
לא, יש משבצות קבועות ברמת הסדר, בטכני. אז אם זה לניקיונות של הבית ביום 60, זה כלים במוצאי שבת, כן, זה כמה דברים שרק אני עושה. אבל תראי, אני חושב שאני פחות נוכח כמותית בחיים של הילדים. אבל אני חושב שהאיכות משלימה על זה. הם שמחים מאוד, שלמים מאוד, גאים מאוד, אני חושב, במה שאני עושה, שותפים מלאים, ולכן אני מעריך ומקווה שאני מטביע בהם חותם ומשפיע על החינוך שלהם. אבל קבעתי לעצמי כלל, כשנכנסתי לפוליטיקה, ואני חושב שהוא כלל חיוני. בסוף, בסוף, המשפחה קודמת להכל. אז בין אם זה מתניה, שרואים אותו עכשיו, עוד טיפה יותר קטן, ממש לידי, מימין, שהתחיל ישיבה תיכונית עם פנימיה, אז אין מצב בעולם. אני הולך איתו לפני ליום היכרות ולגיבוש, ולוקח אותו ביום הראשון, ואני הולך בסירת עם התשובה עוד שבועיים לערב הורים, וזה לא משנה כמה עמוס וכמה... ואותו דבר בנייה שהתחיל ישיבה גבוהה. בקיצור, זה לפני הכל.
יש לך איסורי מצפון לפעמים על זה שאולי היית צריך להיות ברגע כזה ולא הצלחת, או על רגעים שאולי אתה מפספס, כי היית יכול להיות יותר נוכח?
יש מחיר. ואני מודע לו, והוא קשה. המחיר הזה נמצא ומלווה אותנו, ואת יודעת מה, פה אני רוצה לומר מילה לא על עצמי, אלא באמת על כל הקולגות שלי, על כל חבריי מימין ומשמאל, שבסוף כולם עובדים קשה, ואני מאוד מקפיד לומר שוב ושוב שאני משוכנע, גם אלה שנמצאים לחלוטין בצד השני של הפוליטיקה, מהמקום שאני נמצא בו, שמונעים באמת מדאגה עמוקה למדינת ישראל ולעם ישראל, ורוצים בטובתה ושלמים איזה מחירים כבדים. אני לא בטוח שהציבור תמיד פוגש את זה. אוהבים לחבוט בנו הפוליטיקאים, אוהבים לחשוב שאנשים באים לפוליטיקה בשביל קידום ובשביל אני לא יודע מה, וזה בסדר, מותר לבקר אותנו וצריך להתווכח איתנו, אבל צריך לדעת שאנשים שמקדישים את חייהם בשביל הציבור, משלמים על זה מחירים. ושוב, עושים את זה בהשלמה ובשמחה, אבל יש לדבר הזה מחיר, והסביבה הקרובה משלמת אותו.
אני רוצה לשאול אותך, תכף נדבר...
אני לפחות מעריך מאוד את הקולגות שלי שעושים את מה
תכף נדבר על החינוך שאתה קיבלת, אבל אני רוצה לדבר על החינוך שאתה נותן לילדים שלך. עד כמה החינוך, עד כמה אתה הולך איתם רחוק ברצונות שלהם? עד כמה ילד שיקום ויגיד לך, אחד מילדיך, אבא, חינכת אותי יפה, אבל מעכשיו הדרך הזו שלך היא לא הדרך שלי, ואני, אתה יודע מה, אפילו סתם עובר לתל אביב ומצביע מרץ. עד כמה אתה מסוגל להכיל דבר כזה?
אז זה קשור לשאלה של החינוך שאני קיבלתי. ואנחנו בלי עין הרע 8 אחים, וכל אחד הלך באמת לכיוונים אחרים בכלל. ואבא שלי תמיד, ההורים שלי, אבא ואמא, המוטיב שלהם בחינוך היה, אנחנו מאמינים בך, ויש לך את הכוחות שלך, ואת היכולות שלך, ואת הכישרונות שלך, וקח אותם ותגיע הכי רחוק שאתה יכול. אז זה תמונות יפות, אבל...
הנה אבא שלך.
עברו כבר כמה שנים, כן, נותן שיעור. אבל זה היה המוטיב בחינוך, רק אהבה, רק לשדר אמונה בך, ביכולות שלך, בכוחות שלך. אני לא חושב שאני מגיע לרמות של אבא שלי, אלוהי ואתי יכול לאחוז בשלו גלימתו, הוא באמת איש חינוך מדהים, אותו דבר אמא שלי, ושניהם עסוקים כל חייהם בחינוך. אבל אני משתדל, משתדל ללכת באותה דרך.
אתה קצת מתרגש שאתה מדבר על ההורים שלך, זה נכון להגיד?
כן, כן. אני חושב שההורים שלי זה הדמויות הכי משמעויות בחיים שלי. נדמה לי אגב שרוב האנשים זה ככה. תביאו עליי חותם ענק, ועד היום. אני לא זז בלי אבא שלי. אני בא לפה, אלייך לאולפן, אחרי שבבוקר למדתי איתו חברותה, אנחנו מקפידים על קביעות, לומדים ביחד, וחלק מוקדש ללימוד, וחלק מוקדש לחשיבה ושיח, אבל גם אצלי היום, בילדים, כל אחד עם הכיוון שלו כבר בגיל צעיר, ומשתדלים באמת לאהוב את כולם, ולתמוך, ולתת לכל אחד את המרחב, התפתחות עם הכוחות, עם הכישרונות, עם הרצונות.
גם כשזה לא תואם לדרך שלך?
אני תמיד אומר לילדים, אל תסתירו שום דבר, אנחנו תמיד נקבל, תמיד נאהב.
לא משנה מה.
הבית הזה הוא תמיד שלכם, זה בכלל לא על תנאי.
אני רוצה לתת לך דוגמה שהיא ככה קיצון, לפחות בעולמות שלך. שאלתי לא מזמן את איתמר בן גביר, שמייחסים לכם הרבה מאוד דברים, שאתם חשוכים, מדירים, הומופובים ומה לא. מה יקרה עם הילד שלא יצא מהארון? הוא אמר, אני אחבק אותו.
יש לך ואמינה, יש הורה אחד שיעשה אחרת? הורה שאוהב את הילד שלו. יש אופציה אחרת.
זאת אומרת, גם זה קורה בבית שלך, היית מחבק.
מה זה קשור? מה האלטרנטיבה? ואם אני לא אחבק, זה יעזור לי
משהו? יש אנשים שניתקו את הילדים,
יש אנשים
שהוציאו את הילדים מהבית.
יש משהו שאני כן יכול לתת דוגמה. בסדר, הכי הגדול, זה כבר נחשף בהסכמה שלו, באמת אחד החברים הכי טובים שלי, טוביה, גדול ממני, הוריד את הכיפה בצבא לפני 20 וכמה שנים. ואני זוכר שהיה שלב שהיו לי ויכוחים עם אבא שלי, כשהייתי בחור צעיר, הייתי ככה ג'ינג'י וזה, ואבא, ואיך אתה נותן לו וזה, ואבא שלי אמר לי, רק אהבה, רק חום, רק חיבוק, וזה מוכיח את עצמו, זה כל כך נכון, זה כל כך אמיתי.
אז היית מחבק אותו.
פשוט שכן.
טוב, זה לא כזה פשוט, כי יש הרבה משפחות שלא. אז הנה, בוא נחזור לנושאים. אמרנו, משפחה עשינו, רוצה לחזור לילדות, כי זה כבר על הרצף. קדימה, אז ילדות. אז אתה נולדת ברמת הגולן, נכון? אביך היה רב. אגב, יש ביניכם שיחות על איך אתה לא יצאת רב?
כן, היה שלב ששאלתי את אבא שלי, לא זוכר לפני כמה וכמה שנים, תגיד, אבא, אין לך איזה צביטה בלב שלא יצאתי רב? אז הוא הסתכל עליי ככה בעיניים הבעיות, ואמר לי, תשמע, אם היית רב זה היה ביטול תורה. ואני חושב ששואב איזה עומק מאוד גדול שדיברנו עליו קודם. בסוף כל אחד צריך לעשות מה שמתאים לו. יש לי אח אחד שהוא מחנך, ויש לי אחות שהיא מורה, ויש לי אח אחד שעסוק בהנדסת תרופות ועובד בשביל חברת הייטק ועוד אחות בהייטק. ובקיצור, כל אחד
אצלנו... שאותו אח מוריד את הכיפה. זה דבר שגורר מה, ויכוחים בשולחן שבת, זה...
זה אירוע גדול, ובטח, כן, בן של רב ומשפחה של רב ויישוב דתי, אבל ההורים שלי לקחו את זה כל כך בריא וכל כך נכון וכל כך אמיתי, והוא נשאר כל כך קרוב וכל כך שייך עד היום.
אתה התביישת? לא היום, אז.
לא. לא, שוב, כי השדר שקיבלנו, שבושה לא רלוונטית, אנחנו לא מתביישים באף אחד, כל אחד בורח את דרכו. אני תמיד אמרתי לאחי, שאני אף פעם לא מקבל אותו כמו שהוא, אני מאוד מכבד אותו כמו שהוא. אז הוא אמר לי, אתה צודק, אני גם לא צריך שתקבל אותי, לא צריך להגיד את זה ממך. וסדר, ונשארנו החברים הכי טובים, באמת, ועד היום אחד הדמויות גם הכי קרובות אליי, והכי משפיעות ומשמעותיות, ובסדר, יש דברים שאנחנו מסכימים, יש דברים שאנחנו לא מסכימים, וזה נכון, הוא נניח תומך גדול מאוד של לגליזציה, ויש לי אח אחר שעסוק הרבה שנים בהתמכרויות ובטיפול בבני נוער, והוא ממש מתנגד, אז כן, יושבים בשולחן שבת ומתווכחים ודנים.
כולם מצביעים לך?
כן. את יודעת, זו הצבעה חשאית אצלנו.
זה אוקיי, אבל אין ויכוחים אידיאולוגיים איתך.
לא, לא. בקטעים האלה כמעט ולא. שוב, יכולים לבוא ויכוחים בשולחן שבת על שאלות של דת ומדינה, בסדר, תחבורה ציבורית, כן, לא, דברים שמתווכחים עליהם בחברה הישראלית בכל מקום. אז הוויכוחים האלה נמצאים, לפחות אצלי, בתוך הבית פנימה, בכל מקום. ומקשיבים, ודנים, ומשכנעים, ומשתכנעים, וכמו שצריך.
עד כמה כילד היו לך שיגונות?
אני יודע, שאלה אם את מגדירה שיגונות. תראי, הייתי עד כיתה ג' הייתי מסוג הילדים של בוקר טוב כיתה בצלאל צא החוצה. בסדר, ג'ינג'י, שובב, קשה לא לשבת על כיסא יותר מדי זמן, ואני חייב הרבה מאוד לאיש חינוך יוצא מן הכלל, קוראים לו הרב יששכר וסרלאוף. אגב, הוא אבא של וסרלאוף, המנכ"ל של עוצמה, שעכשיו נמצא אצלנו ברשימה, אבל הוא הגיע להיות מנהל בית הספר, והוא הפך אותי לעוזר המנהל. בסדר? והייתי יושב במרפד וקורא חוברות כזה עם ספירלות אחר הצהריים, ובקיצור, ואז אתה עוזר המנהל, אז יש לך אחריות, אתה כבר לא יכול להשתולל, נכון? בקיצור, תפסתי במקום, ואני חייב לו הרבה מאוד מהיכולת שלי להיות חלק מערכת החינוך, ולא להיפלט החוצה, ואחר כך אי אפשר לדעת לאן זה מתגלגל. אבל הייתי ילד שובב, שמח, מלא שמחת חיים.
מול אבא שלך, שהוא ככה דמות, והרבה אנשים נושאים אליו עיניים, והוא רב וכולי, אתה מרגיש נוח לשאול כל שאלה שאתה רוצה, כל שאלה שמתעוררת בעניין כשרות, בעניין יהדות,
בעניין... זה הכי קל, זה שיש לי רב פרטי ואני מרים טלפון...
לא, כי אולי יש לך דברים שאתה מפקפק עליהם, ואתה רוצה, אני לא יודעת...
הפתיחות שהייתה בינינו באמת מגיל אפס, לדבר על כל נושא, אין טאבו, בסדר? על כל נושא תשאל, תדבר, נדון, נתווכח, נלמד, מדברים על הכל, שואלים, ומה היו לי? כילד, היו לי שאלות באמונה, והיו לי כמו...
כן, היו רגעים שגם אתה שאלת צעיר. את עצמך שאלות...
ודאי, מה השאלה? והיה שלב שהייתי צריך למרוד. אני גדלתי...
היה מרד.
שוב, היה מרד לא מול ההורים, אגב. באמת מול ההורים לא היה גילית בגרות, כי לא היה לי קיר להיכנס בו, אז לא הייתי צריך. אבל מול הסביבה, תראי, גדלתי בסביבה...
ומול אלוהים?
אני אומר, גדלתי בסביבה שהציפייה הייתה, אתה הבן של הרב, אז אתה חייב נכון ללכת במסלול מאוד מסוים, נורא, נורא הצבן אותי שאני מוסלל כאילו, ואני לא עושה דברים שאני בוחר מעצמי. אז כן, הייתה שלב בגיל 17 שקצת זרקתי, כדי שכולם יבינו שאני לא חייב שום דבר לאף אחד. לא בגלל שאבא שלי רב, אני צריך לתת מה שאני צריך לתת, ובסוף, כשבחרתי חזרה במסלול של ישיבה ושל... עשיתי את זה ממקום של בחירה. אבל היו שאלות באמונה, והיו התמודדויות שכל נער צעיר ומתבגר מתמודד איתם בינו לבינה ובין ספור סוגיות אחרות. וכן. בכל מקום, באמת, בלי הסתרה ובשיח הכי פתוח, ידעתי גם שאף פעם לא ייחסו עליי. וידעתי שאני יכול לומר כל אמירה ולשאול כל שאלה, ואגב, גם לעשות כל דבר.
אני רוצה להתעכב על עוד דמות אחת שאני יודעת שהיא ככה גם מרכזת אותך וגם משמעותית עבורך, סבתא שלך.
שתיהן, בואו, שני הסבים והסבתות היו באמת, הסבא וסבתא מצד אימא, הרבה מאוד דורות בארץ, ממייסדי מטולה. סבתי זכרונה לברכה נולדה במטולה, באיזה פחון, 12 אחים. כל ההתיישבות החלוצית בצפון, במטולה, ביסוד המעלה, בכפר עטה, שאחרי זה הפכה לקריית עטה, בתל חי, משפחת פיין אייזנברג, באמת משפחות מאוד מאוד שורשיות, וגם הקשר היה מאוד חזק, כי ככה בזקנותיים עברו לגור לידינו בבית אל. ואני זוכר נניח באוסלו, שחזרתי עם אחי מאחת ההפגנות, חטפנו מכות שם מול משרד ראש הממשלה, בחורים צעירים, אני בא לסבתא, וכולנו ככה מאוד נסערים, אז היא אומרת לנו, רגע, רגע, טוב שאתם מפגינים, טוב שאתם צועקים, אבל קצת פרופורציות, איפה אני גדלתי, מה היה אז, מה יש היום, תאהבו את המדינה, תשמחו בה. אגב, סבא, כן, בעלה היה מנהל בית ספר, גם כן איש חינוך מאוד גדול. הסבא וסבתא השני, מצד אבא, אז באמת סבא עוד עלה לארץ לפני המלחמה, לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה, ההורים שלו אגב הוטבעו במפקורה, במדינת המעפילים, אבל סבתא עברה את כל מאורות השואה, ועד היום לא ברור לי איך הצליחה לעשות, להציב איזה חומה בין מה שהיה אז ולפתוח חיים חדשים ונורמליים ולגדל משפחה פה במדינת ישראל. ואני הרבה פעמים אומר לעצמי, אגב, גם היא תמיד אמרה לנו, חבר'ה, פרופורציות, אבל אני תמיד אומר לעצמי, מה הייתה אומרת סבתא ברורה? היא נפטרה ממש כמה שנים לפני שאני הכנסתי לכנסת. ומה היא הייתה חושבת אז, שם בגטו, כשהייתה עומדת בקור, בסבל, בצעדות המוות, שכולם לידה מתים כמו זבובים, ואומרים לה, תקשיבי, בעוד 70 שנה בערך, והנה שוב יש לי צמרמורת שאני מספר את זה, הנכד שלך יהיה חבר כנסת, במדינה עצמאית וריבונית, מדינה יהודית, עצמאית וריבונית, הפער הזה הוא בלתי נתפס. הוא בלתי נתפס. ושוב, סבתא אגב, היא לא סיפרה אף מילה על השואה. אבא שלי גם אומר שכילד לא שמע אף מילה, זה כנראה הדרך שלה להתמודד הייתה לייצר את אותה חומה. אבל בשנתיים האחרונות, שהיא קצת קיבלה דמנציה והזיכרון קצר הטווח, התחיל טיפה להיחלש, אני זוכר שהיא הייתה יושבת בסלון, כאילו נעלמת לנו לרגע, חוזרת אחורה ומתחילה, חוזרת בסרט לשם. זה לא סיפור, זה חוויה. היא חוזרת לסרט ומספרת על צעדות המוות, ועל זה שהיא נופלת ואין לה כוח, וסבתא שלה מרימה אותה בכוח שלא יראו בה, ועל... קיצור, מדהים מדהים. וזה נותן לכולם פרופורציות.
מבחינת זאת קצת החמצה שהיא לא ישבה שם ביציע ברגע הזה שאתה מושבל.
טוב, אני מאמין שהייתה שם מלמעלה וראתה ושמחה, אבל בהחלט.
טוב, בוא נמשיך הלאה. נשארת עם פוליטי.
בוא נלך כבר כרונולוגי, אז נלך לגירוש.
להתנתקות.
לגירוש.
לגירוש. זו הייתה תקופת חיים לא פשוטה בשבילך, נכון? הפגנת, נעצרת
גם. לא רק בשבילי, תראה, קודם כל, זו הייתה תקופת משבר גדולה. אפרופו, מדברים עכשיו על פלצולים ושסעים וכולי, היו תקופות הרבה הרבה יותר קשות בחייה של מדינת ישראל, מלפני קום המדינה הסזון ואנטלנה, ותקופות אחר כך של אוסלו, שיצר קרע מאוד גדול בהם, וגם הגירוש, בסוף, שהגירוש היה קו פרשת מים. הוא היה משבר מצד אחד.
אתה בן כמה בנקודת הזמן הזו? מה מצבך אז?
אני בגירוש בן 24, 25, עם ילד, אישה כבר ברעיון שני, כן? ולוקחים את זה כמובן מאוד קשה, ומגויסים ונאבקים. אגב, מאבק דמוקרטי למופת, אולי פחות מדי, כן? הרבה פחות ממה שעושות הרבה
קבוצות אחרות. חסמת כבישים אז ונעצרת, נכון?
כן, נעצרתי בחסד לשותפות בארגון של חסימות כבישים, משהו שהיום כל קבוצת אוכלוסייה שרוצה למחות על מה שעושים, ופה אריק שרון, כחלק מהדמוניזציה שהוא ניסה לעשות מתנדדי ההתנתקות, תפעיל את השבק פנימה, עצר אותנו במעצר שבק, באגף 7, כאלה שקמה באשקלון עם עשרות מחבלים ערבים שיושבים שם איתנו, באמת על כלום, על מחאה דמוקרטית. טוב, זה קטם שחור ממש בדפיה של הדמוקרטיה הישראלית. איך המערכת התגייסה כולה, כל מערכת המשפט, אני מזכיר לך, מעצרים של קטינים וקטינות עד תום ההליכים, ומעצרים סיטונאים בלי להביא בכלל בפני שופט. המערכת, אני מציע לכולם לקרוא את הספר של עורך דין בועז סנג'ו על העיוורון, ליקוי המאורות של המערכת, שאגב, כולם תולים בה את יהבה, נכון? מדברים על מערכת המשפט כעוגן של הגנה על זכויות אדם, וראינו איך היא השתתפה במופע של רמיסת זכויות אדם טוטלי, באמת, הגירוש עצמו הוא ודאי רמיסה של זכויות אדם, ובית המשפט לא מצא לנכון לתת בו סעדים, אבל בכלל, המערכת כולה יצרה דמוניזציה, דיכאה את חופש המחאה ואת חופש הביטוי שלנו.
היום זה לא היה קורה כנראה.
בדמוקרטיה. התחלתי להגיד שזה היה משבר מאוד גדול, אני לקחתי אותו למקום של צמיחה. תראי, השלושה שבועות שלי, שם בבתה, בצינוק הקטן הזה, בסדר, שחור מכל הכיוונים, עם בלי חלון, עם אור למעלה 24-7, שאין לך מושג איפה אותנו, מה
השעה. ששם אתה ישן, לא מדבר עם אף אחד.
ועם לא משנה וכיסויי עיניים והזיקים. עזבי רגע את כל שיטות החקירה של שירות הביטחון הכללי, שהופעלו כאן באמת בצורה דרקונית.
זה לא השאיר בך טראומה, תגיד?
אז אני חושב שהחוכמה היא לקחת משברים ולקחת אותם למקום טוב. והתובנות
שחלחלו... אבל אתה יוצא משלושה שבועות כאלה, מה, אתה בן אדם רגיל? אתה אותו בן אדם?
כן, 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 כן. בגלל שאלף, כי הייתי מאוד שלם עם עצמי, וכי היה לי עורף מאוד גדול של משפחה, של חברים, של קהילה, של ציבור ענק.
שחזקו אותך במה
שעשיתי. של ציבור ענק, שיודע שהמאבק הזה היה מהצודקים ביותר שידע מדינת ישראל, וחבל שלא הצלחנו אותו.
אבל אין רגע שבירה כאלה. בסוף אתה רק בן אדם.
תראי, את יודעת, אני הרבה פעמים אומר שבציבור שלנו יש לא מעט אנשים שמרגישים טרמפיסטים במדינת ישראל. עכשיו, לטרמפיסט יש שתי תכונות שהם שני צדדים של אותה מטבע. מצד אחד, כשהוא באוטו, הוא לא מרגיש שיש לו זכות, כן, לבקש להגביר את המזגן, לשנות תחנה ברדיו, בטח לא לומר לאן לנסוע, הוא טרמפיסט. מצד שני, ברגע שהאוטו פונה איזו פנייה שלא מוצאת חן, אז הוא מבקש לרדת בצד. אני לא טרמפיסט. המדינה היא שלי לא פחות משל אף אחד אחר, יש לי את כל הזכות להיאבק על הכיוון שאליו היא תיסע ועל דרכה. מצד שני, גם כשהמדינה הולכת למקומות שאני פחות אוהב, אני לא יורד מהאוטו. אני לרגע לא הפסקתי לומר הלל ביום עצמאות ותפילה שלום המדינה, ולהפך. אני התחלתי ללכת עם חליפה ביום עצמאות אחרי הגירוש, ולשים שני דגלי ישראל על שני החלונות עד היום באוטו, בשבועות האלה של התקומה שלנו, של יום עצמאות ויום ירושלים, כן, כסוג של אמירה, זאת המדינה שלי, ואני אוהב אותה, ואהבה שלי, אגב, בדיוק כמו לילדים, למדינת ישראל היא ממש ממש לא על תנאי. בגלל שאני אוהב אותה, ובגלל שאני אוהב את האחים שלי שגרים בה, אז אני אאבק נגד דברים רעים שיש מי שרוצה שהיא תעשה, ושיקחו אותה למקומות רעים, ואני אאבק כדי שתהיה מקום יותר טוב, ושתעשה דברים יותר טובים לפי השקפת עולמי. ולכן, זה יכול היה להיות טראומה, אבל אני השתדלתי לקחת את זה למקום להפך. והתובנות, אני חושב שאני, איפה שאני היום, הרבה בגלל שלושת השבועות האלה.
בוא נמשיך הלאה. שרת עם פוליטי ויהדות.
אז האמת שזה אותו נושא. את יודעת?
למה?
זה שאני חושב שבסוף, מה זה פוליטיקה? שוב, אנחנו לפעמים בציבור לוקחים את זה לאיזה מקום של תחכים ומזימות וירויות. בסוף, פוליטיקה זה המגרש שבו קבוצות שונות של אוכלוסייה, עם זהויות שונות וערכים שונים ודעות שונות, נפגשים, דנים, מתווכחים, מתעמתים, מבררים, וכמובן, הפוליטיקה כוללת מנגנונים, מנגנוני הכרעה וקבלת החלטות בדמוקרטיה. כמובן, המנגנונים האלה בדרך כלל הם מנגנונים רובניים, וגם אני מסכים שהרוב הוא לא חזית הכל, ויש ערכי יסוד שבהם לא פוגעים, אנחנו נתווכח על מה הם אותם ערכים. ואני בא אל הפוליטיקה, בסדר? קבוצת ההשתייכות הפוליטית שלי היא קודם כל כמובן הקבוצה היהודית.
אבל בוא נדבר על זה רגע, מה זה היהדות בשבילך? כי אתה יודע, בזמן האחרון התחלנו לספור כיפות, התחלנו לראות מי חרדי, מי פחות חרדי, כמה חובשי כיפה יש במפלגה הזו ולמה בזו אין. זה נהיה שיח שהוא, אתה יודע, בי מעורר קצת אי נוחות. מה זה יהדות?
קודם כל, היהדות...
מתן כהנה, הוא לא מספיק יהודי, הוא לא מספיק אדם שרוצה לקדם את ערכי היהדות?
חס וחלילה. ודאי שכולם יהודים. את יודעת שיש את ההבחנה, נניח, כן, אתה קודם כל, אתה יותר יהודי מישראלי, יותר ישראלי מיהודי. אבל קודם כל, מורן, יהדות, זה מי שאנחנו ומה שאנחנו. אי אפשר לברוח מזה. אבל בסוף, היא לא פינה כבקשתך, היא מתחילה מערכים מוחלטים, מתורה משמיים. יש את הקדוש ברוך הוא, והוא נותן תורה. זאת היהדות.
אבל יש כלפיך טענה שאתה, וגם חבריך למפלגה, לפעמים לוקחים בעלות על היהדות, כמו שלקחתם אולי בעלות על הציונות הדתית, ואתם נותנים את תעודת ההכשר, כן או לא, כי ערכים שמקדמים אחרים, נניח, אלעזר שטרן, שהוא כנראה לא פחות יהודי ולא פחות דתי, וגם מתן כהנא ואחרים, זה יהדות שהיא ככה, היא לא מתיישבת לך 100%, תחבורה ציבורית בשבת ודברים כאלה.
רגע, רגע, כן, יש 70 פנים לתורה, יש גם מגלה פנים בתורה שלא קהל אחר.
כן, אבל יותר מפעם אחת האשימו את מתן כהנא בקובעו כשר הדתות, כמי שהורס את היהדות.
רגע, אז עוד פעם, זה לגיטימי, זה לא אומר שאני לוקח בעלות על היהדות. אני חושב שמתן כהנא, במתווה הכשרות, במתווה הגיור, שברוך השם הצלחנו לעצור, היה פוגע. בצורה משמעותית ביהדות של מדינת ישראל, והיה מפלג את העם, ומייצר מצב שאנחנו צריכים אחר כך פה שבטים שבטים שמנהלים ספרי יוחסין, ובעוד 2 ו-3 דורות לא יכולים להתחתן אחד עם השני. אני רוצה לקוות ולהאמין שהוא בא גם ממניעים של טובת העניין, והוא למד וחשב אחרת ממני. אז כלפי מתן אמרתי, תשמע, אתה רואה ש95% מהרבנים, אגב, מכל החוגים, מכל הזרמים, מכל הזה, חושבים דבר אחד. עם כל הכבוד לך, אתה חושב אחרת, יש עוד כמה רבנים שחשבו כמוך אחרת. קצת פרופורציות, רוב ומיעוט, זה המחלוקת היא לגיטימית. יש גם כללי הכרעה, אגב, חלק מכללי הכרעה, כל אחד יכול להחזיק בדעתו, אבל בסוף יש כללי הכרעה, וכמו בדמוקרטיה, גם ביהדות, הם בנויים בין היתר ממנגנונים של רוב ומיעוט, אז שאתה רואה רוב, זה לא על חודו של כל, בסדר? אתה רואה פה בצורה דרמטית, אז קצת ענווה, וקצת יכולת לבטל דעתך מפני דעותיהם של אחרים. אני אגב עושה את זה הרבה, אני הרבה פעמים חושב דבר אחד, ומבטל דעתי מפני דעותיהם של אחרים, או כי הם רבים ממני, או כי הם חכמים וגדולים ממני, ומבינים ממני. בסוף, אתה יודע, זה כמו פיזיקה, נכון? הרי את הפיזיקה אנחנו לא ממציאים, נכון? כל אחד יכול להמציא איזה תיאוריה שהוא רוצה, לא. פיזיקה היא פיזיקה, אגב, גם היא באה מהקדוש ברוך הוא שברא את העולם רגע. ועדיין בפיזיקה אפשר לחלוק ואפשר להתווכח, אבל אתה רוצה לחלוק, אתה רוצה, אז קודם כל תלמד פיזיקה.
לא, אבל זה לא אותו דבר.
זה תואר ראשון ושני ודוקטורט, ותדע מה שאתה מדבר.
גם אתם צריכים קצת להתקדם, כי אתה יודע מה לעשות, אתם מתנגדים באופן עקבי.
אבל התורה היא הדבר הכי התקדם שיש.
אתם מתנגדים באופן עקבי לשינוי מבנה התא המשפחתי בישראל ולתחבורה ציבורית בשבת.
יש משהו יותר מתקדם.
אבל הדברים האלה קורים פה, אנשים פה חד מיניים מתחתנים, אנשים צריכים תחבורה ציבורית בשבת. אז אולי הגיע הרגע, אתה יודע, טיפה לעדכן גרסה.
אבל מורן, זה הפוך לחלוטין. תסתכלי מה קורה בארצות הברית, תסתכלי מה קורה באירופה. חברות שמחלות את עצמם בידיים, שהתוצאה היא שלא מתחתנים ולא מולדים ילדים, ואז שיעור הילודה הוא נמוך, אז אין כוח עבודה, צריך לפתוח שערים להגירה מוסלמית והאסלאם כובש את אירופה. על מה אתם מדברים? היהדות, עם הערכים שלה, כן, עם המשפחה שלה, עם התורה שלה, בסוף מייצרת, תסתכלי בכל מדדי העושר. הציבור הדתי מוביל בכל מדדי העושר. עכשיו, הוא לכאורה יותר עני.
אתה יכול להגיד לבחור תל אביבי שרוצה להתחתן עם בן זוגו או לנסוע בשבת, שזה מדד העושר של הדתי.
א', אני לא אומר לאף אחד מה לעשות ברמה האישית שלו אצלו בבית. יש לנו כן בסוף מדינה, והיא מדינה של כולנו, וכולנו מנסים להגיע להסכמות על איך היא תיראה. אז אני אומר, בואו נדון על מה הערכים שעליהם אנחנו רוצים להשתית את מדינת ישראל.
זה לא בדיוק דיון, זה סוג של כפייה.
לא, ממש לא, זה דיון. אגב, את הסטטוס קוו עשה בן גוריון, לא עשה בצלאל סמוטריץ'. אגב, אם יש כפייה, יש הרבה יותר כפייה בצד השני. תראי, מדינת ישראל בניגוד למה שאולי יש מי שבסדר מנסה להפחיד וכולי, היא הרבה יותר חילונית מאשר דתית, ואנחנו כציבור דתי משלמים הרבה יותר מחירים על הביחד הזה. דוגמה, בסדר, החליט מי שהחליט שאנחנו רוצים לחיות בחברה שוויונית, ושכל הפרדה מגדרית היא הדרת נשים, אז כופים על הציבור הדתי, כופים עליי, אגב, בעיניי לא מוצדק. אני משלם מיסים, אני רוצה לנאום תקציבי התרבות, אני רוצה הופעה של מוטי שטיינמץ באפולה, שגברים יושבים בצד אחד ונשים בצד אחר. דינה זילבר לא אפשרה את זה. הכפייה נמצאת הרבה יותר בצד השני. אז אני חושב שהשבת היא ערך יסוד ביהדות, גם דתית וגם סוציאלית, ואני רוצה
שהמדינה... למה זה בעיה שאתה ואני נשב אחד ליד השני בהופעה, לא יודעת איפה?
את מוכנה לכבד את אמונתי? כי בהלכה היהודית לא יושבים בהופעה ושומעים שירים בנפרד. לי למשל אסור לשמוע שירת נשים. אני לא אומר לך מה לעשות.
אז אתה לא שומע שירת נשים?
לא, אני לא אומר לנשים לא להופיע, ואני לא אומר לאנשים לא ללכת להופעה. אני, תכבדי בבקשה את אמונתי, אני מכבד את אמונתך, תכבדי את אמונתי. קחי את השבת, יום אחד, לעצור רגע את מרוץ החיים, את המרדף אחרי...
מסכימה איתך 100%, אני רק חושבת שמי שרוצה ללכת לים בצהריים או אחרי צהריים, ואז לעשות קידוש בערב,
מישהו אומר לא ללכת לים? מישהו אמר למישהו לא ללכת לים?
אתה מונע ממנו תחבורה ציבורית, לא לכולם יש רכב.
אני מונע תחבורה ציבורית, כי בסוף תחבורה ציבורית זה משהו ציבורי, וזה הפרזה של מדינת ישראל. אני, את יודעת מה?
אבל הוא לא מפריע לך אם הוא יסע בתל אביב או בפתח תקווה.
מדינת ישראל מונעת ממני, בסדר? מונעת ממני ללכת לרוב חופי הרחצה במדינת ישראל. כי אני לא מתרחץ במעורב. ויש 2.5 חופים נפרדים. אז מה, אז אני הולך, קורא, כפייה חילונית? אני מבין שיש כאלה בחברה הישראלית, ויש כאלה, וצריך למצוא את האיזונים, אז יש חוף נפרד, ויש חוף מעורב. אני לא חושב שיש כפייה במדינת ישראל. אני חושב שיש כן פשרות, ששני הצדדים צריכים לעשות כדי להישאר חברה אחת. את יודעת מה? אפרופו תחבורה, ואת אומרת, מה מפריע לך במקום אחר? את היית מוכנה שבבני ברק או בבית שמש יהיו מדרכות נפרדות לנשים ולגברים? מה אכפת לך? הם בבני ברק יעשו מה שהם רוצים. לא. החלטנו כחברה שאנחנו רוצים לחיות בשוויון, והחלטנו בחברה שיש דברים שאנחנו מוכנים לקבל. ואגב, אפשר להתווכח על זה, כמו שאפשר להתווכח על תחבורה ציבורית, על כל דבר אפשר להתווכח. אבל יש דברים שאנחנו אומרים, יש דברים שכל אחד עושה לעצמו, ויש דברים שאנחנו אומרים, סליחה, אנחנו עם אחד, מדינה אחת, נסכים על עולם ערכים שהוא כולל גם פשרות, וכולנו נכבד אותו.
נשארתי רק עם הבולטי. אז טוב, הרבה מאוד התייחסת לעניינים פוליטיים בתקופה האחרונה, אנחנו בכל זאת בימי בחירות. בוא נדבר על איתמר בן גביר רגע. האיש הפך להיות פופולרי, אין לי מושג איך, בבחירות האחרונה, הקודמות, עוד...
נורא פשוט.
אף אחד עוד לא ידע אם רוצים בכלל לחבור איתו, אפילו לדעתי אתה לא רצית אותו.
נורא, נורא פשוט, מורן. ותדעי לך שלכן זה משמח אותי מאוד. האהדה הגדולה, שאני מקווה שתתורגם גם להצבעה בקלפי, של יותר ויותר חלקים בציבור הישראלי לאיתמר, משקף את תהליך של התפכחות. עם חפץ חיים, שחוזר לארץ, מרגיש בעל בית, מבין שאם יש פה אויב שמבקש להילחם בי ולהשמיד אותי ולא מקבל את קיומי, אז צריך להתייחס אליו כמו אל אויב, ולהפסיק עם כל הקשקושים שמסביב. אגב, ככה היינו בעשורים הראשונים להקמת המדינה. מה, נלך לפעולות התגמול? היה ברור שאנחנו מדינה יהודית, יש פה אויב שלא רוצה אותנו, ועם אויב לא משחקים, ולא מתפלספים במוסר מעוות, ולא מסכנים. רק לאחרונה, כן, התפרסם הסרטון הזה של יאיר לפיד, של דילמה, אני לא יודע מה לעשות, גן ילדים, אני סכן את החיילים שלי. אין דילמה, כי חיי החיילים שלי קודמים.
ברור.
הכבוד הלאומי והגאווה הלאומית שנרמסו עד דק בשנה האחרונה. ציבור הישראלי מבין שזה לא נורמלי. וחוזר חזרה לאינסטינקטים הבריאים הטבעיים, ואיתמר מזוהה עם זה, ולכן הוא אהוד מאוד, וזה נפלא בעיניי.
יש חברים אישיים קרובים בפוליטיקה?
כן. כן, בוודאי.
מי?
את שואלת שלי?
כן.
בתוך המפלגה שלי יש לי הרבה, אבל למשל מיכל רוזין, אני לא רוצה להרוס, עכשיו אחרי הפריימר זה כבר אפשר. אנחנו ממש חברים קרובים. אנחנו אגב, ב-90% מהדברים, כנראה נחשוב 180 מעלות אחד מהשני. אגב, יש לנו גם לא מעט שיתופי פעולה.
המון אנשים יושבים בבית, תופסים את הראש. בצלאל סמוטריץ' ומיכל רוזין, מה הקשר בין שני אלה?
אנחנו ממש חברים, את יודעת אגב למה זה? זה מדהים בשתי הקצוות. מכיוון שאלה מפלגות אידיאולוגיות, אז יש שיח משותפת, יש שפה משותפת. אני קשה לי לנהל שיח עם אופורטוניסטים, שבסוף אין להם אידיאולוגיה, אין להם השקפת עולם, אין איזה עומק מחשבתי שעומד מסביב, הכל זה פוליטיקות ועניינים אישיים וכולי.
אבל אתם גם מחליפים חוויות אישיות?
מה זה אפשר?
מדברים על המשפחה, מדברים על דילמות.
בוודאי.
חברים, חברים.
בוודאי. מה את חושב? מה עושים כל השעות הארוכות של הצבעות משמימות במליאה, כשאת יושבת שם למעלה, אנחנו הולכים לפרסה, שותים קפה ומדברים, מחליפים חוויות. בוודאי.
יש אנשים בפוליטיקה.
ויש עוד חברויות כאלה שהם באות באמת ממקום מאוד אמיתי. אנחנו חלוקים על מה טוב ונכון למדינת ישראל. וננהל את הוויכוח הזה הכי נוקב, וכל אחד יחד את השפיצים שלו.
יש גם ויכוחים אידיאולוגיים שמבחינתך גם גולשים, ואני לא מדברת על חברה משותפת, ששם זה כנראה עמוק, אבל יש אנשים בפוליטיקה שזה גלש את האידיאולוגיה?
זה גלש במקום שבו זה לא היה אידיאולוגי.
הילד שקד.
חברי ימינה, שבסוף זאת אומרת,
מה, אלה אנשים שהיו חברים שלך, והיום אתה כבר לא יכול להגיד עליהם חברים בגלל מה שקרה?
תראה, אני יודע מאוד לכבד אנשים, שוב, שיש להם השקפת עולם, ערכים שונים משלי. עכשיו בוא נדון על זה, נתווכח על זה, נשכנע, נשתכנע, נוותר, נריב, נכריע דמוקרטית, הכל טוב. קשה לי להעריך, אני אומר את האמת, אנשים שהם פועלים לא מתוך אידיאולוגיה,
גם אם הם היו חברים שלך, והם היו כנראה חברים.
הם היו חברים טובים, אבל ברגע שאנשים אומרים דבר אחד ועושים דבר אחר לחלוטין, בואי, יושבו באולפנים תוך פחות מחודש, ודופקים על השולחן בנחישות עם שני מסרים הפוכים לחלוטין.
אבל מעניין אותי ברמה אישית, זה אומר שמה, מחקת אותם?
לא, זה אומר שזה כואב לי וקשה לי. מה זה הם לא חברים שלי? ביום שהם יחזרו למקום הנכון, אז בסדר, אני לא שומר טינה. תראי, עידית צילמן, הייתי מגדולי מבקרי, אבל ברגע שעשתה את הצעד הנכון, חזרה למקום הנכון, אין לי, אני לא שומר טיפה, באמת, אני מעיד על עצמי שאין לי בפוליטיקה לא משקעים, לא כאבי בטן, לא אלבונות. אני רואה אגב לאיזה אסונות זה מביא, תראית גדעון סער ואחרים, הערבויות האישיות עם נתניהו מעבירות אותם על דתם ודעתם.
אבל אתה רואה את הילד שקד ונפתלי בנט, אנשים שעד לא מזמן היית בחברות איתם והלכת איתם יחד, אתה רואה אותם במסדרון הכנסת. אתה לוחץ יד, אתה אומר שלום.
ואני כואב, מורן, ואני כואב את התהליך. אנחנו לא משחקים.
אומר שלום.
עכשיו גם אם אני אפגוש את נפתלי, ודאי שנלחץ לו יד. כי זה לא רלוונטי, שום דבר, הוא כבר לא. איה, קשה לי. מורן, אנחנו לא משחקים בהצגה. באמת, הפיקוחים האלה נוגעים לשורש. אני אגיד שלום בוודאי. בוודאי. אבל אני רוצה, תבינו את הכאב. שוב, יכול להיות שבפוליטיקה יש שחקנים. בסדר? אנשים שבאמת אין להם דרך ואין להם ערכים והכל זה, ויום אחד הם פה ויום אחד הם שם, ולא משנה באיזה מפלגה, והם חברים, החוקים של כולם. אנחנו מתווכחים היום על סוגיות ליבה שנוגעות לשורשים הכי חשופים של החברה הישראלית.
בסדר, מה זה קשור לחברות ולהגיד שלום
לזאת? רגע, לא. אז כשמישהו מפנה עורף, שוב, מישהו שחשבנו שהוא איתנו, שהבטיח שהוא איתנו, שאמר דברים ברורים, שעושה את ההפך הגמור, שעושה את כל מה שאני יודע שהוא מאמין שמסוכן למדינת ישראל. הרי איך יכול להיות שנפתלי בנט עמד חודש לפני, והילד שקד ומתן כהנא, ואמרו, רם זה מסוכן, והבס הוא מסוכן, והוא תומך טרור, והוא לא ציוני, ואסור לשבד את מדינת ישראל, האויבים שלה. ושנייה אחת אחר כך האינטרס הפוליטי, אז אתם עושים את מה שאני יודע.
אז אתה כועס וזה הופך לאישי.
מה זה? אני מאוכזב. אני כואב, אני לא כועס. אני כואב מאוד. ואני לא מוכן לטשטש ולטייח את זה. כי אני אוהב את המדינה ואוהב את העם, וכואב לי שעושים דברים שפוגעים בהם. ושוב, זה לא ברמה האישית, בסדר? בשנייה שזה נגמר...
אבל זה גולש לאישי.
לא, האישי אומר שאם כואב לי, אם מישהו פגע בי, מה זה פגע בי? הוא פגע בעם ישראל, הוא פגע במדינת ישראל, האנשים שבשבילם אני מקריב את החיים שלי ואת המשפחה שלי, ושדברנו קודם על המחירים, אתה הולך ופוגע בהם ומזיק להם, ואתה עושה את זה ביודעין. אתה עושה את זה כי... למה? כי עליי אתה לא יכול לעבוד. כי אני התווכחתי על זה עם נפתלי, ועל הרקע הזה נפרדתי ממנו ורצנו בנפרד. ואני יודע מה הוא חושב, ואני יודע מה הוא מאמין, ואני יודעת מה, אני יודע שהוא לא מאמין לאף מילה שהוא אמר.
מה הייתה השיחה הכי קשה יודע... שלך איתו?
לפני שנפרדנו. תראי, לשבחו יאמר שהוא לא שיקר לי. ולפני הבחירות הקודמות, היו לנו 4 פגישות מאוד ארוכות, 2-4 עיניים, 2-8 עיניים.
שמה הוא אומר?
והתווכחנו על זה. לא, שהוא אמר, אני הולך להיות ראש הממשלה, אני מבין שאת הדבר הזה אני לא עושה דרך הימין, ולכן אני צריך ללכת עם יאיר לפיד.
הוא אומר לך את זה מפורשות.
הוא אומר מפורשות, ואני מתווכח איתו בכלל על המושג הזה של פירוק המחנה הלאומי, ועל ההשלכות של לקחת את הציונות הדתית ולפרק אותה מבסיס התמיכה האלקטורלי שלה, כן, מהשותפים הטבעיים שלה. ואנחנו מדברים על רע"מ. והוא אומר לי, ואחרי שאני מודיע שאני רץ בנפרד, הילד אומרת לי, מה, אנחנו יושבים, אני אפילו זוכר כאילו זה היה אתמול על הטיילת בנתניה, היינו בסיור בלניאדו, ואחר כך היא ואני ישבנו על הטיילת בנתניה, על חוף הים, והיא אומרת לי, בצלאל, למה אתה לא... אמרתי לה, הילד, נפתלי לא מוכן להתחייב שהוא לא הולך עם התומכי טרור, אז היא אומרת לי, אז מה, גם ביבי. אמרתי לה, הילד, אבל אנחנו פה לא בשביל ביבי, אנחנו פה כי אנחנו יותר טובים מביבי. בסדר, ואנחנו נפרדים. וכל הבחירות, אני יודע שהם משקרים, כי הם אמרו לי בצורה חד משמעית שהם הולכים עם השמאל והם הולכים עם הבאס. וכל מערכת הבחירות הם אומרים, נשבעים בכל היקר להם שהם לא יעשו את זה, ואני אומר, חילק, חבר'ה, איך אתם יכולים ככה לשקר? ואני לא מספר מה יש בפגישות פרטיות, כי זה אני ואני שחקן חוזר, אז אני לא יכול לכל הבחירות להגיד, חברים, אני... אבל אני מנסה להסביר את זה לציבור, והם משקרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והם מקבלים קולות, ואז אחר כך כשהם עוד עושים את זה, הם עדיין אומרים שהם לא תכננו, וזה לא במכוון, ורק למנוע בחירות 5, ממשיכים לשקר במצח נחושה, זורקים את זה עוד עליי, אני אשם, כי אני התנגדתי, עד היום הילד שקד אומר, כן, אני אשם, כי אני התנגדתי להקים את הממשלה הזאת עם תומכי הטרור ברם, אני כמובן גאה בזה, ומבחינתי זו זכות מאוד גדולה, ושמח על הזכות שהייתה לי למנוע מהמחנה הלאומי ומדינת ישראל, את החרפה ואת האיוולת ואת הנזק ארוך הטווח, וכמעט הבלתי הפיך הזה. ואני יודע שאתם משקרים במצח נחושה לציבור, ואתם לוקחים קולות מהימין ומעבירים את זה לזמול, כי לנפתלי בנט יש מאוויים אישיים להיות ראש ממשלה בכל מחיר. זה כואב, מורן.
אז אפשר לתקן את היחסים האלה לדעתך יום אחד, או שזה השבר גדול מדי?
אכן אמרתי, נניח, מבחינתי נפתלי עכשיו, אין לי שום בעיה אישית איתו. הוא לא שחקן על המגרש, הוא לא גורם כרגע נזק, אני לא שומר טינה, אני מאחל לו המון המון
אבל
הצלחה.
אבל לגבי הילד, עוד קשה לך איתה ברמה אישית.
אני חושב שהילד היום ממשיכה לגרום נזק מאוד גדול מורן, מכיוון שהיום היא יודעת שאין לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה, ומילא בסבב א', הרי כל השנים האחרונות, כל הבלגן של השלוש שנים האחרונות זה בגלל ההרפתקה שלה ושל בנט שלא עברו אחוז חסימה. אז עוד לפחות אפשר היה לדון אותה לקו זכות. הם לא ידעו, היו סקרים מחמיאים, אף אחד לא חשב שזה יסתיים ככה. היום היא רואה בכל הסקרים שהיא לא עוברת אחוז חסימה. את רואה בכל הסקרים כמעט, שמה שעומד היום בין המחנה הלאומי לבין ניצחון בממשלה, זה בין אחוז לשניים שהיא זורקת לפח מתחת לאחוז החסימה. זה חוסר אחריות. זה חוסר אחריות. אז אסור לי לכאוב את זה?
ברור.
אסור לי לכאוב את זה? אני כואב את זה, ואני לא מוכן להיות שחקן. אני לא מוכן לעשות הצגה, וכאילו הכל בסדר, שום דבר לא קרה, וחיבוקים ונשיקות. לא, אני כואב, ואני לוקח את זה קשה מאוד, כי אכפת לי מהמדינה. ואכפת לי מהעם, ואני לא שחקן בהצגה.
יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', נסיים בברכת שנה טובה, נראה לי.
תודה רבה, שנה
על רקע החג שמתקרב.
שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל, ואני מקווה שתהיה באמת שנה של המון התקדמות, יש המון אתגרים, ואנחנו נכונים להפשיל שרבולים ולהסתר עליהם בכל הכוח, להפוך את המדינה הנפלאה שלנו, באמת נפלאה, להרבה יותר טובה.
תודה רבה.